אורות התחייה, עמוד מ"ט, פסקה ב', הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר יפרטה. זה נושא שהזכרנו אותו בדרך אגב בחדשים הקודמים. כלומר, יש הבדל בין פסיכולוגיה ציבורית לפסיכולוגיה יחידית. זה למדנו כבר בכמה שיעורים. יחיד מתנהג אחרת מציבור. דוגמה לדבר, מה שהרמב"ם אומר בשמונה פרקים, הקדוש ברוך הוא גזר שהמצרים ישעבדו את ישראל, שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ להם ועבדום בינו אותם 400 שנה. אם כן, שעבוד מצרים היה מוכרח להיות, הקדוש ברוך הוא גזר שהמצרים ישעבדו את ישראל. אז למה הקדוש ברוך הוא אחר כך העניש את המצרים על זה? הרי הוא, זה הרמב"ן, אבל הרמב"ם לא אומר את זה. מה? אבל פה זה עליהם נאמר, שהם ישעבדו את ישראל. אלא אומר, הרמב"ם נגזר על האומה המצרית בכלל שהיא תשעבד את ישראל, אבל כל מצרי ומצרי יכל לצאת מנקר הזה. כי הרי לא נאמר שכל המצרים יעשו את זה. נאמר שהאומה המצרית תשעבד. לכן על כל מצרי יש שאלה, יש תביעה, למה אתה הצטרפת לשעבוד את ישראל? זה מה שאומר הרמב"ם. יכול להיות, אני זוכר את זה בשמונה פרקים.
אבל המצרים על
אנטיוכוס, על זה משהו אחר. אתה מדבר על למה הוא נענש? כי הוא נזדהה עם זה. טוב, זה קצת נושא אחר. אנחנו מדברים על זה שזה כתוב מראש, וזה כתוב על הכלל, לא על הכלל. כן? זה גם מה שאומר כאן הרב. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הייתי אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ כולם וערדום בינו אותם, הקדוש ברוך הוא דיבר כמו סוציולוג להבדיל. זאת אומרת, אם זרעך יהיה גר בארץ כולם, אז טבע הדברים, זה הסוציולוגיה ככה פועלת, כשיש מיעוט לאומי שנמצא אצל אומה אחרת, והוא מתחזק, והוא אינו מתבולל, אז יש שנאת זרים. זה טבע. זה קורה כך. כלומר, גר יהיה זרעך בארץ כולם, אז ממילא, ועבדום במי אותם. אבל זה אצל הכלל. הפרטים לעומת זה הינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. לא, זה לא קשור לזה. להפך, אני אומר שיש יותר השגחה בפרט מאשר בכלל. בכלל זה כבר מסודר מראש.
זה מדבר על חופש גמירה שיש בפרט ולא בכלל.
יש בפרט ולא בכלל, כן, נכון. מה שהרב רוצה להגיע אליו אחר כך זה לגבי המאבק. זה גם לא מקרה שיש אינסטינקטים, אבל זה אינסטינקט. כלומר, כמו ש חיה שילדה ילדים קטנים, ואין ילדה את הגורים שלה, שמתקרבים מתעורפת כל אחד באופן אינסטינקטיבי, כן? אז כך גם אומה שמרגישה באופן אינסטינקטיבי שיש משהו שמסכן אותה, מגיבה כחיה, כן? גם בלי שהדבר הזה יהיה מובן ומחושב. כלומר, הכלל פה שהרב רוצה להסביר הוא שכל ההסברים הפילוסופיים לתופעות בעולם, בחיים, זה הסברים בדיעבד. קודם כל, תנועת החיים קודמת. כן? למשל, מדוע לג'ירפה יש צוואר ארוך? כי היא רוצה להגיע גבוה, כי היא אוכלת מעצים גבוהים. נכון, אבל האבולוציה לא שאלה שאלות כאלה. כן? זה באופן אינסטינקטיבי זה קרה. כן? הייתי אומר, באופן טבעי זה קרה. כן, הם הרגישו באופן אינסטינקטיבי שאנחנו ההפך מהם.
אז זה חולה.
נכון.
אם זה חולה, אז
אולי... אז זה נכון, לכן טיפלו כמו שצריך לטפל. על כל פנים, גם הרב כאן מסביר שבאומה יש אינסטינקט, לכן צריך באמת היה למנוע את איחוד גרמניה, צריך לפרק את גרמניה עוד יותר. אבל לא פירקו, מה נעשה? דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, הינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי, לטבע החי. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלת בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. ומכאן הסבר לאנטישמיות. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת התגלותו יצר לה העולם, ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. כלומר, השנאה שיש בעת העתיקה, כי אנחנו מדברים על השנאה של עובדי עבודה זרה, כשעובדי עבודה זרה היו שונאי ישראל, זה לאו דווקא היה מתור הסבר פילוסופי ברור. אנחנו שונאים את היהודים כי א' ב' ג' ד' ה'. שונאים את היהודים כי באופן אינסטינקטיבי מרגישים שזה האויב. וזה באמת נכון. אנחנו האויב הגדול של האלילות. ולכן באופן אינסטינקטיבי עובדי אלילים נלחמו בנו. המינות. עכשיו כאן אנחנו עוברים לאויב יותר חריף, המינות. המינות כאן הכוונה לנצרות. הנצרות גם כן שונאת את ישראל שנאה עזה מאותה הסיבה. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. כן, גם הנצרות הרי. איך הנצרות התפשטה? נכנסו לכפר של ברברים, הוציאו את הפסל, שמו צלב במקום. עד עכשיו השתחוויתם לזה, עכשיו השתחוו לזה. מה עם המנטליות? לא דבר. לכן, דברים לקוחים מן היהדות, בתהרתם, לקוחים מן התנך, מדברי חכמים, מדברי הקבלה, מועברים לכלים של מנטליות אלילית שאותה לא שינו כלל. לכן מה שאומר כאן הרב, אף על פי שהשתדלה להתנזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם בקחת לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. כלומר, כיוון שציבור היעד של הנצרות זה היה אומות שלמות אליליות, לא הייתה ברירה לנצרות אלא להשתמש בכלים אליליים. משל, למה הדבר דומה? חג המולד. חג המולד, מה הוא? במקורו, חג רומאי. נכון? זה חג רומאי, נכון? קלנדה. כן, תראו לזה, כן? מובא בגמרא, מסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א'.
קלנדה?
כן, 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 מי זה בא? כן, כן, בשביל לוח שנה. קלנדה, זה החג רומאי של 8 ימים, שתחילתו ב-24 בדצמבר. מה חוגגים? חוגגים את הופעת השמש. כן, שהימים הולכים ומתארכים. החל מ-22 בדצמבר, אז יומיים כדי שזה ניכר, 24 בדצמבר ואילך.
ולמה 8 ימים? זה נכון להגיד שזה הברית המילה של ישו?
כן, כן, זה, לא, אז זהו, מה עושים הנוצרים? הם אמרו, ישו נולד ב-24 בדצמבר, והברית מילה הייתה ב-1 בינואר, כן? ככה הם עושים.
זה לא היה נכון?
ייתכן שזה נכון, אבל אני לא בטוח בכלל. נראה לי יותר שזה מיתולוגי. זאת אומרת, מה שהם רואים כהופעת השמש, הם מלבישים על איזה חג רומאי שכבר קיים, על איזה מינה גלילי כבר קיים, ומזה הם בונים מגדלים חדשים. אז מה שכן אומר, זה נבנוי...
אבל הם מתשתשים את העניין הברית.
לא, 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 הם מקבלים את זה, רק הם אומרים שאחר כך זה הפך להיות ברית הלב, וזה לא משנה. על כל פנים, היסוד הוא יסוד אלילי, שעל גביו מלבישים אידיאלים שלקוחים מישראל, שמשנים את צורתם ואת משמעותם, בגלל שהם נכנסים לכלי חשיבה אליליים. כן, זה בדיוק מה שהנצרות עושה. אז אם כן, לא יכלה, כן, תקים וקחתה לה סגנון אלילי, לרפידתה והשטחת סגנונה. יודעת היא יפה, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, כלומר, אם הנצרות תוותר על הממד האלילי של האמונה שלה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת. ותוכרח להיבלע בליעה רוחנית ביהדות מקורה. כן? יהודים שציבור היעד שלהם הייתה, היה עובדי עבודה זרה האלה. גם רואים מעניין מאוד, אצל הראשונים שביניהם, היהודים הראשונים האלה, הם היו מיובנים לחלוטין. פאולוס, שהוא מדבר, הוא מדבר כמו יווני. הוא היה בשיחה עם רבן גמליאל. היה משוחח עם רבן גמליאל. מי שהיה, אולי שמעון, שמעון, פטרוס, כן? הוא היה יותר קרוב לחכמים. אבל הוא רוחק הצידה. אז מה שברור, כן? שכשעשיו חוזר בתשובה, הוא הופך להיות יעקב. כן? כלומר, עשיו נקרא במדרש יהודי מומר, ישראל מומר. ישראל מומר שחוזר בתשובה הופך להיות ישראל. כך אין אפשרות לנצרות לתקן את עצמה ולהישאר נצרות. אין לה ברירה אלא לחזור אל היהדות. אבל מה שאין כן האסלאם, האסלאם יכול להתקן. אסלאם יש לו מקום. כמובן יש כמה דברים שאנחנו לא מסכימים. אבל הרגישות הדתית הזאת, הסגנון הזה, יש לו מקום גם בלי להיבלע ביהדות. יש הרבה דברים ששונים בו. הפטליזם, למשל. היחס אל התמונה, עבודת השם ביראה. כן, יכול להיות איזה מין חסידות. עוד קט. אפשר. יש מיליוני אנשים, גויים, רוצים לעבוד את השם ככה. אפשר. לא מחייב אותנו, אבל אפשר. הבעיה היא שהם אומרים שמוחמד ביטל תורת משה. זה אפשר לקדם. נבואותו של משה, ומוחמד ביטל את התורה שלו. כלומר, זה היה טוב עד זמן מסוים, ממוחמד ואילך זה בטל. זה מה שיקרא אצלם חותם הנביאים. על זה אנחנו לא מסכימים. זה מה שאומר אגב הרמב״ם, מדוע אנחנו לא מסכימים שמוחמד היה נביא אמת? בגלל שהוא בא לסתור תורת משה. אבל לא היה בא לסתור תורת משה, היינו מקבלים. מה שאין כן הנצרות, שאין לה תקווה, כן נצרות.
הם הדגישו את הצד של הדין והפטליזם, הנצרות הדגישה את הצד של
האהבה והחסד. נכון.
שניהם,
בערך
על אותו משקל, אז מה
היתרון של אחד? זה אלילי וזה לא. זה החילוק. כשאני רוצה לאהוב, אז אני רוצה גם להגשים. כשאני רוצה לירה, אני מרחיק. לכן זה יותר נקי.
אפיפיור
קראי,
סליחה,
אני מצליח.
הוא קורא את הספר
הזה,
או משהו
בסגנון? ייתכן, כן. אז הוא עד כדי כך לא מאמין בדבר הזה? ייתכן שכן
מאמין. אבל זה כבר הרבה כסף. לא,
לא, רציני. אין, זה עבר ברצינות. אז הוא יודע לקראת מה הוא צועד, הרי לא יחד למצע. תראה, זה גם, הייתי אומר, מה שעושה שהנוצרי נשאר נוצרי, זה לאו דווקא השכל. זה הרבה מזה רגישות תרבותית מאוד מפותחת, מאוד גבוהה. שמדבר על שנאת ישראל ענקית שיש לאפיפיור הזה במיוחד. אני אולי פעם סיפרתי על זה. היה איזה יהודי אחד בשם הרב אברהם דוקטור לבני, זכרונו לברכה. היה מתלמידי הרב קוק. אני הכרתי אותו, והוא הגר צדק. בצעירותו היה נוצרי שלמד, היה גם דוקטור לפילוסופיה, אבל חוץ מזה הוא גם היה בית ספר לתיאולוגיה נוצרית. יכל להיות קומי. אחרי השואה, הזדעזע מהשואה, החליט שהיהדות היא האמת, התגייר. הוא כתב ספר נפלא של 500 עמודים, שעוד לא תורגם לעברית, אבל בצרפתית הוא כתב אותו. מה? Le retour d'Israël et l'espérance du monde. כן? מת אברהם לבני. בספר הזה, חצי מהספר זה הסברת הגאולה לפי תורת הרב קוק. החצי השני זה התקפה משולחת רסן נגד הנצרות. התקפה רצינית מאוד, עם הרבה טיעונים שרק הוא בעצם מביא, לראשונה בדיון. רק הוא. דברים חזקים ועמוקים מאוד, לדעתי. הספר הזה עשה הרבה רעש בעולם הנוצרי. והוא קיבל הרבה תגובות מנוצרים מכל מיני סוגים, גם מיהודים. כל היהודים אמרו לו, אתה מגזים, לא צריך להתקיף ככה את הנצרות. אבל אבל הנוצרים שכתבו לו, למשל, הייתה אישה אחת נוצריה שכתבה לו, קראתי את ספריך מתחילתו ועד סופו, וכל מה שאתה אומר שם זה נכון. כן? זה מה שאתה שואל. היא אמרה, אף על פי כן, אני לא יכולה לא להישאר נוצריה. מה? היא לא מסבירה למה. מעניין למה. צריך לנסות להבין למה. אז אישה ישרה. כן, אישה שאמרה, כל מה שאתה אומר, אדון לבני, זה נכון. אז אם זה ככה, איך היא יכולה להישאר נוצריה?
התרומה שלה
כמתווכת במשרד העולם האלה? אני לא חושב ככה. אני חושב בגלל שזה שאדם הוא נוצרי, זה לא דווקא בגלל שהוא מאמין בנצרות, אלא בגלל שהוא מאמין בהרבה דברים טובים שאצלו מחוברים לאמונה הנוצרית. למשל, להיות מוסרי, הרי רואים את זה בעולם הנוצרי. מי שיפסיק להאמין, גם מבחינה מוסרית תדרדר. אז יש תחושה פנימית שכדי להישאר מוסרי חייבים להמשיך לדבוק בשטויות האלה. ולכן זה הרבה מאוד, הרבה, זה קשה מאוד לעזוב איזושהי אמונה שאתה יודע שהיא לא נכונה, בגלל שאתה יודע שאצלך הדבר הלא נכון הזה מחזיק הרבה דברים טובים. זה נכון, אבל אין לי אלטרנטיבה, אין לי משהו אחר ללכת אליו. זה לא תמיד אפשרי. כן? לעבור אל היהדות זה שינוי זהות לאומית, וזה דבר מאוד קשה. אבל להבין את זה, זה לא רק שינוי של אמונה. זה שינוי של נטייה. זה כאילו שאתה עוקר נטייה ממקום אחד, נוטה אותה ממקום אחר.
זה שולה רואה לרעתי
אותי. כן, בקשה. למרות שבאר אני... היה פעם איזה קומר אחד בצרפת, שהלך לרב גדול, שדיבר נגד הנצרות, ואמר לו, אדוני הרב, הייתי מוכן להתגייר, אבל אני אוהב את המאכל הזה שהאלזסים קוראים שוקרות. זאת אומרת, זה קרוב עם, עם נקניקיות חזיר. הוא אוהב את זה. אז הוא לא יכול, הוא לא יכול להתגייר, כי הוא יודע שהוא לא יוכל לאכול את המאכל הזה. מה זה אומר? זה אומר שהרגישות התרבותית שלו, שפה מתבטאת במטבח, כן? היא כל כך חזקה, שהוא לא יכול להיזהות עם ישראל. אבל מישהו יודע שזאת האמת. נכון. נכון, או שאוהבים את הגלות, נכון? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. נכון?
היהדות לא יכולה לספק לגויים היום תורת גויים שתאפשר להם להשתחרר מהנצרות ומהאסלאם.
זה מתחיל.
בלי להיות שייכים ליהדות, אבל יכול להיות להגיע לטופ שהם יכולים להגיע.
זה מתחיל, אבל זה קשה מאוד. היו ניסיונות.
למשל.
מקויה זה אחד הניסיונות. נראה לאן זה יגיע.
אבל זה ביוזמת הגויים כל הזמן.
כן. הייתה יוזמה אחת, הייתה יוזמה אחת כזאת לפני 100 שנה.
מצד?
הרב אליהו בן המוזג. הוא ניסה את זה.
מה, כל תורה מופנים לגויים?
לא, יותר מזה. הוא עשה הכנות מעשיות לעשות את זה. כלומר, היה איזה גוי אחד, כמפלייר שמו, נוצרי אדוק, שרצה להתגייר. והרב בן המוזג אמר לו, אתה לא תתגייר, אתה תהיה הכהן הגדול של אומות העולם. ואתה תקים דת בני נוח והכל וזה, ושולו כתב את הספר ישראל והאנושות. טוב, זה נחשב. זה נחשב בגלל שהגוי הזה לא יכל לעמוד בתוכנית, ובסופו של דבר נשאר תלוי בין יהדות לנצרות, עד סוף ימי. והוא היה הדרשן של בית הכנסת הרפורמי בפריז. ואז הוא מסביר ליהודים שהם צריכים לשמור שבת. משהו כזה, נפש מתוסבכת. ועל מיטת חוליו היה גם כומר וגם רב, וקברו אותו בבית קברות נוצרי, ואמרו קדיש על קיבור. בקיצור, משהו כזה לא ברור. ורואים את זה מכתבי אותו הגוי, שהוא לא הצליח לקלוט את רוח היהדות. היה ניסיון. אבל באיזשהו שלב זה צריך להתפתח. אז היום יש קצת ניסיונות חדשים. מלבד המקוי, כן? דיברנו על זה פעם, לא?
בכיוון אחר.
מה? מה כי דיברנו? דיברנו על הניסיונות.
על התורה, לא. איזה תורה שהתנך הוא לגוי מהתורה
של דת. יש ניסיונות מעשיים היום.
יש, יש בגרמניה.
בגרמניה?
הרבה יהודים טובים מפה ברי אוריה, שנוסעים פעמיים שלוש לשבועיים שלושה, ונותנים הרצאות לכמרים.
אני ידעתי, לא, לא לכמרים. זה משהו אחר. אני יודע על שתי ישיבות בעולם, אחת באמריקה ואחת בצרפת. של גויים שרוצים לקבל הדרכות מרבנים מארץ ישראל שלמדו אותם את תורתם.
זה ראוי? את
תורתם
של האומות. תראה, עד עכשיו, כל זמן שניסו לעשות כזה דבר, זה נכשל.
לא, אני לא יודע, למה זה צריך להיות? הגויים צריכים
להיות
יהודים?
לא, את תורתם הם. מה לנו יש לומר להם? זה בינתיים עוד לא הצליח. בינתיים זה עוד לא הצליח. לך תדע, אולי זה הפעם כן הצליח. זה מתאים לזה, כי עכשיו אנחנו בגאולת ישראל. אז יכול להיות.
מתוך רצון שלהם, כן?
כן, מתוך רצון שלהם, הם רוצים. למשל, אפילו נשיא קמרון, גם כן, באפריקה. הוא רוצה להתגייר. לא הסכימו לגייר אותו, אז הוא אומר טוב שהוא רוצה לשנות את העם שלו. הוא מקבל הדרכה מרב מארץ ישראל, שמדי פעם נוסע אליו, ומלמד אותו.
למה להסכים?
לא יודע, כנראה מתוך גזענות, אבל, או מתוך בעלה פוליטית. כלומר, הרבנות כנראה מתוך גזענות, והממשלה מתוך בעלה. שמעון פרס היה בסוד עניין, זה היה בזמן בנו של שמעון פרס.
איזה רב נוסע אליו?
הרב יהודה אשכנזי, כמובן.
הוא רוצה את כל האי הזה שם, את כל המקום.
זה אי? אתה חושב שזה אי? זה כמרון? כן, אותו נשיא היה רוצה גם, היה רוצה לסחוף את כל עמו בזה. כמו הכוזרים כזה.
אבל זה
נקודות
טוב, אבל לרוב העולם
זה נכון, אבל עובדה שיש נקודות אור במקומות כל כך שונים בעולם, ביפן, באפריקה, בצרפת ובארצות הברית, למרות שזה קטן מאוד, כשתופעה היא מפוזרת, זה סימן שהיא אוניברסלית. זה כמו שאמרו בתחילת הציונות. כן? כשהתחילה הציונות, הרב יהושע מקוטנה אמר, איך אנחנו יודעים שזה הפעם זה באמת, ושזה לא עוד איזה משיחות שקר? הוא אמר, כי זה בא מכולם. כי יש אצל אנשים צדיקים, יש גם אצל אנשים רשעים, יש גם בתימן ויש גם ברוסיה. זה סימן שזה הזמן. כי אם לא, זה היה צריך להיות איזה ג'וק של איזה חוג מסוים ביהדות, זה עוד לא אומר כלום.
אז גם הנצרות הייתה בזמנה איזושהי הערה של היהדות לעבודה זרות.
זה נכון, אבל זה פעל רק על מגזר אחד של האנושות, לא על המגזר המזרחי. וזה אומר משהו, על החלטיות של זה.
כן, אבל אולי שזה מפוזר, כמו שאמרנו, אבל אין לזה כוח.
להפך, זה שזה מפוזר, זה סימן שהעולם בדרך לזה.
כן, אבל אין לזה כוח מספיק גדול בשביל זה.
עכשיו, זה שהעולם נוטה לאנטישמיות, זה עוד יותר גדול. זה עוד אחד הסימנים. אם כולם שונאים אותנו, סימן שאנחנו חשובים. מי שבזוי, מי שונא אותו? מי מתייחס?
אבל זה כאילו
יצא לצד
הלא טוב.
זה לא אומר. זה כמו שהרב קוק אמר פעם, ששנאה זה יותר טוב מבוז. כי אם אני שונא מישהו, סימן שהוא חשוב. אם אני בז לו, סימן שהוא לא חשוב. לכן אמר הרב קוק, ברוך השם, הגענו למצב של שנאת הדת. כי לפני כן בזו לזה. עכשיו שונאים. אסור לשנוא ערבים? מי אמר? לא, מה זה... לא, גם לא
הבנתי...
לא, לא הבנתי מה זה קשור לנושא. כלומר, זה נושא שחשוב, אבל למה
זה... לא, אבל... אם זה חשוב... זה מוזר מה שאומר שלי. אם זה חשוב, אז אסור לשנוא. זאת אומרת, שנאה וחשיבות זה הולך ביחד.
עדיף לבוז לזה מאשר לשנוא את זה. אני לא יודע, אני צריך לברר את זה. האסלאם זה לא דבר קטן. אנחנו עוד במצב כזה שאנחנו לגמרי מאופנטים מהתרבות המערבית. אבל כשיש שלום במזרח התיכון, כשהדבר הזה יקרה, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה זה יהיה המפגש התרבותי הזה. איזה כוח מגנטי יש לזה. אנחנו לא מבינים. מתחילים אולי קצת, לא יודע. בינתיים זה
סכם.
יש שלום, למה לא? הנביאים אמרו שיהיה.
מה כבר נבואות על הפעמים
האחרים? הכל יהיה, מה יש?
אז כאילו סותר, רק פעם נזכיר בישיבה שיהיה עוז לעוז, זה לא חייב להיות דווקא
ברע. לא, לא חייב להיות דווקא ברע. אבל מה שיהיה...
זה יכול להיות ברע.
יכול להיות גם ברע, אבל גם אחרי הרע יבוא טוב. זאת אומרת, זה כמו שהרב קוק אומר, יש מקומות שכתוב שלעתיד לבוא יהיה כך, מקומות אחרים שכתוב שלעתיד לבוא יהיה בדיוק הפוך. אומר, אבל תדאג, לעתיד לבוא זה מספיק ארוך, כדי שיהיה גם כך וגם כך. זה באגרות. על כל פנים, בואו נחזור לנושא הזה. על כן, עומדת היא גם כן על נפשה, זה בעמוד נון. ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. שנאת מוות זה כאן כפשוטו, כן? יש שנאה ויש שנאת מוות. מה ההבדל? שנאה רגילה זה שנאה של צרה. כן? אני רוצה לעצר לשונא שלי. מה שאין כן שנאת מוות, אני רוצה גם להרוג אותו. והנצרות, היא באמת הולידה את הניסיון להרוג את עם ישראל, קוראים לזה הפתרון הסופי, זאת אומרת השואה. וזה המצאה של הנצרות, בהחלט. שמה תאמרו, הרי זה לא נכון. הרי הנאצים לאו דווקא היו מאמינים. נכון. אלא מה? באמת זה נכון שכל זמן שאירופה הייתה מאמינה, הייתה אירופה דתית, אי אפשר היה לחשוב על השמדת ישראל. מסיבה פשוטה. יש איזה מחסום תיאולוגי שעוצר את הנוצרים מלהשמיד את היהודים, בגלל שזה חשוב שעם ישראל ימשיך להתקיים לפי הנצרות. אתם יודעים למה? כי הם יהיו מושפלים, והשפלתם היא הוכחה על אמיתת הנצרות. הם מושפלים כי הם לא מאמינים בנצרות. כן, הם צריכים להמשיך להתקיים, מושפלים, ואז הנצרות מוכחת.
יש אדם אחרת, לא?
מה?
זה הנצרות בעל האחיף ליהדות.
כן.
בטלה.
כן, היהדות...
זה בטל.
לא, אבל זה חשוב שזה ימשיך בצורה של השפלה. זה חלק, זה אחת מהדוגמות של הנצרות. אגוסטינוס אמר את זה. אבל מצד שני, יש פה שנאה. כן? כלומר, כיוון שמאשימים אותה בהריגת האל, אז יש... הצטברות של שנאה במשך כל הדורות שכל הזמן נבלמת על ידי התיאולוגיה. כן? שנאה על גבי שנאה מצטברת, אבל התיאולוגיה אומרת לא, אבל אל תהרוג. מתי אפשר כן להרוג? כשהמחסום התיאולוגי נפרץ. כלומר, כשאירופה הופכת להיות חילונית, אז כל השנאה נשארת וכבר אין מחסום תיאולוגי, אז אפשר כבר לחשוב על פתרון סופי.
כמו שאין
למה
לבוס,
כי המדידה קמה
וילדים
באים
לארץ,
כן,
מה זה
יכול להיות? טוב, זה משהו אחר. זה, אתה יודע, במאה ה-20. אני מדבר, אחרי הקמת המדינה. אני מדבר, אבל מה קרה בזמן היטלר, כן? בעצם, אירופה הפכה להיות חילונית, אבל את השנאה היא לא איבדה. זאת אומרת, כל השנאה שאפשרה את ההשמדה, באה מהנצרות, במקור. וזה מעניין מאוד. הראשון באירופה שחשב על שואה, היה האירופאי החילוני הראשון. איך קוראים לו? וולטר. וולטר. כן? ההוגה הדעות הצרפתי, הראשון שמרד בכנסייה בגדול, כן? על פי שיטה, הוא הראשון שאמר, והוא היה בעד החירות, וכל הדברים היפים, והאחווה בין העמים, וסובלנות, והכל. חוץ מאשר כלפי היהודים, הוא אומר, ליהודים יש רק פתרון אחד. או לשלוח אותם לארצם, או לחתוך להם את הראש ולשים שם ראש אחר. זה משהו אחר. כלומר, הרעיון של השואה בצבץ לראשונה אצלו. כן? וזה זה מה שאומר הרב כאן. שנאת מוות ליהדות ולישראל
נחזיק.
לא. אין עניין. ולכן הדבר הולך, בכל השדה, יש עניין להשמיד את המדינה. כן? לא, יש הבדל. אבל כשהיהודים יישארו מושפלים בגטאות, זה בסדר. וכן הדבר הולך...
אז מה זה ג'יהאד?
ג'יהאד זה נגד עובדי אלילים. לא נגד יהודים ונוצרים.
זה נהבתי את
ה... מה?
את הדת שלהם נהבתי אפילו.
לא, לא, לא. הדת שלהם מקבל את העובדה שיכול להיות מיעוט יהודי. וכן הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצלים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף והכרה פתימית מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת התורה הזאת את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. רק אחרי, אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדימה המון, ההולך אחר רגשותיו, לדעתה, ולפלס על פיה את נתיב חייו. הבנתם? הפילוסופים באים אחר כך. קודם כל יש תנועה טבעית, אינסטינקטיבית, שאומרת מי האויב ועם מי להילחם. אחר כך באים הפילוסופים אומרים, יש פה תבונה גדולה של הטבע שמסביר איך האידאה הזאת מתנגדת לאידאה הזאת. אבל זה אחר כך באים הפילוסופים ורואים את זה. כן, כמו שאומר כאן הרב, המדע יבשם את הנטיות הטבעיות. אוכפי האפשרי ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו. וגם המשפט והצדק על ימינם, כי הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים. כן, כלומר, נטייה טבעית יכולה למצוא ביטוי תרבותי מעודן, אבל אי אפשר לעקור אותה, את הנטייה הטבעית הזאת. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבל עירו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. כן? כל הזמן שלאומה יהיה זכות קיום, היא יכולה להגן על עצמה. איך? תחבולות המלחמה. מה קובע זכות קיום לאומה? סתם ככה, יש פה איזה משהו שמסתתר מאחורי דברי הרב. יש אומה שיש לה זכות קיום, יש קיבוץ לאומי שאין לו זכות קיום. לפי מה? מה? לכן אני שואל. כדי לברר את הנקודה הזאת. השאלה לא ברורה? אז למה אתה לא אומר? הרב כאן אומר, כל הזמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי, איך אומר כזה? כן, לקיבוץ לאומי וחברתי. כן, אז על פי מה זה נקבע? מה זה? אומה שיש לה זכות קיום? מה?
התרומה שלה?
על פי? מה? על פי, לא שומע.
כוח הצבא.
כוח
הצבא? שיכול להיכנס את התחבולות.
כלומר, מה שאתה אומר, מרחב מחיה.
תרומה לבניין
העולם. יש לנו כללים יותר פשוטים. שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, על פי המוסר. כלומר, וזה מה שכתוב ברמב״ם בספר הלכות תשובה. דבר פשוט פשוט מאוד. אני מתאים את זה בשביל כאלה שקראו את הרב קוק לא נכון בשביל הזה. כן, בהלכות תשובה הרמב״ם אומר, יחיד שרובו זכויות חי, רובו עוונות מת, חצי חצי, לא, יש מבחנים, כדי שברוך הוא מתה כלפי חסד, וכן מדינה שלמה, אומר הרמב״ם, אם היו רוב מעשיה טובים היא מתקיימת, רוב מעשיה רעים מיד עובדת, וכן העולם כולו. אם היה רובו רשעים, העולם מושמד. אין דור המבול. רובו צדיקים, העולם קיים. מה? אפשר להם
דור המבול. זה כמו בפרט שלא יחזור על זה.
לא מבול של מים, מבול של אש. יש לכם. לא ישוב על זה, אגב, הכוונה, בגלל שמכאן ואילך אנחנו מובטחים שאדם לא יושחת כל כך. זה הכוונה. כלומר, כי יש משהו שהשתנה בלב האדם. כן? וזה הקשת שמשנה את זה. כלומר, יש ברית. בגלל שמצב האדם משתנה מאז נוח, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם כבר יותר טובים, אז אם כן, אין מבול. זה לא יגיע למצב שיושחת הכל. ולכן יש גם דור הפלגה, 70 עמים, כי אם זה משחית, אז לא הכל משחית וכו'. אבל ברור שהעיקרון המוסרי נשאר.
זה לא שהרוב באומות טוב.
נכון. עובדה, העולם קיים. מה שאומר הרמב״ם, ואין השיקול הזה נעשה, אלא אין שוקלים את הזכויות והעבירות, אלא לפי משקלו של תמים דעות בין הקדוש ברוך הוא, שהוא היודע איך שוקלים. אבל מדובר על הנהגה היסטורית. כן,
זה הכל לגבי ישראל.
לא, זה נראה כלפי הגוי. הרמב״ם אומר זה כלפי הגוי. גם אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע, והוא היודע, אומר הרמב״ם.
אבל יש משהו שמישהו יודע, זה עם ישראל, לא נקרא את זה.
לא, גם אנחנו לא יודעים.
אז רגע, להשמיד עם.
להשמיד עם?
אז יש, הרב דיבר בדיוק בשבת על שכן.
כן.
זה יש דיון. כן עשו משרות מנוח.
מחלוקת רמב״ם רמב״ם.
רמב״ם.
כן.
אז השאלה אם זה נתון לנו... ואנחנו יכולים לשקול את שיקולו של
הקדוש ברוך הוא
לפי
קיומם
של שבע מצוות
מנוח. לא, יש דברים שעלינו עם מצווה, יש דברים שאין עלינו מצווה. זה העניין. יש דברים שחלק מהתיקון ההיסטוריה הופקד בידינו על ידי ריבונו של עולם. למשל, להשמיד שבעה עממים. למה? אל תאמר בצדקתי אני בא לרשת הארץ הזאת, אלא ברשעת הגויים האלה השם מורישה מבניך, ולכן הוא ציווה אותך גם לעשות את הדין. יש דברים שאנחנו לא יודעים. ייתכן גם שזה לפי הדין. כן, זה גם לפי הדין.
מה שעושים לקרודים ומה שעושים לארמנים?
ייתכן, אני לא בא להצדיק. כן, שוב, הרמב״ם אומר, אנחנו לא יכולים לשקול כל דבר. אבל למשל, יש כמה נבואות של הנביאים כלפי עמים קטנים במזרח התיכון בעת העתיקה, שכתוב, מואב תושמד, בגלל כל הרעתה שהיא עשתה, אז בבל יבוא וישמיד את מואב. כן? צור תושמד בגלל שעשתה כך וכך. כן? מפורש. גם עם ישראל שמה בעסק. כן? אם כן, בגלל מה שעשיתם, אז יקרה את זה. זה בפורש. וכאן כתוב, ושבתי את שבות ישראל, אחרי שאתם תתקנו את זה, תחזרו. גם על עמון ומואב, ושבתי את שבות עמון. גם זה כתוב. ושבתי את שבות מצרים, גם זה כתוב. כלומר, יש איזה מין חוק אוניברסלי של הנהגת הממלכות, עלייתם ונפילתם, כשהקריטריון הוא קריטריון מוסרי. אבל מי שמשמיד עם אחר, כן? בגלל שיקולו הוא, בגלל יצרו הרע, אז גם הוא ייתן את הדין. כן? כלומר, זה הכלל של עד דעתפת עטפוך, בסוף מטיפה יחיתופון. אתה התבעת, ולכן התביעו אותך. ומי שהתביע אותך, גם הוא יוקבע.
עכשיו לא חובה להתנדב.
כן, אבל זה הכוונה. אוי, אשור שבט אפי ומטה בידם זה עמי. כן? אשור עושה את המלאכה. אבל אשור הוא מתכוון לטובת עצמו, בגלל שהוא אימפריאליסט. הוא לא עושה את זה לשם שמיים. אז גם הוא יושמד על ידי בבל. ועל זה נאמר נבוכד נצר עבדי. אבל נבוכד נצר מתכוון לטובת עצמו, אז כורש יבוא וישמיד. כן. 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 אבל זה אנחנו עושים לשם שמיים. אנחנו משמידים את המלאק לשם שמיים.
כן, כי
אנחנו צובנו לזה. נכון. ושהיינו רואים לזה, נכון.
שלח
חיצון לעבור, לא, ואם יבוא נביא, ונביא יכול לצוות על אומה זאת, לעשות מלחמה באומה אחרת, וזה בסדר.
ואם אנחנו משמידים את המלך ואין לנו
כוונה
לשם
שמיים?
אנחנו לא
בהכרח
עושים את זה לשם
שמיים,
לא כולם
מודעים למה שמיים. מצוות לסוף כבר. כנסת זה בטבע שלנו. מצוות זה מה שבטבע נשמתי שלנו. אבל הכי נמי, גם נותנים את הדין על זה שלא עושים מצווה בכוונה. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, ועל זה היה חרובן המקדש. ככה הנביא אומר. למה החרבתי את המקדש? כי לא כיוונתם במצוות. זה חריף מאוד.
כן, הוא סילק את מרכז ההתכוונות.
היהדות מכרת את עצמה, גם היא, בהכרה טבעית, קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי. כן? כלומר, האם היהדות חשבה על עצמה לפני שהיא החליטה להיות יהדות? לא. היהדות היא יהדות. אחר כך יש הסברים מה זה יהדות. להיערה, כן, איך היא מכירה את עצמה? להיערה של האלהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה, אגב, סתם ככה, אני מוכרח להגיד את זה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. האם יש מצווה לכפות שבע מצוות בני נוח על העולם כולו? מדבר על זה הרב? יש מחלוקת כזאת. הרמב״ם אומר, ציווה משה מפי הגבורה לקוף את כל העולם כולו לקיים שבע מצוות בני נוח, ומי שלא יקיים יערב. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ן אומר, לא מצאנו מקור לזה, זה לא נכון. מחלוקת חריפה וקיצונית. רק סידור שיש מחלוקת כזאת. כן, אבל מעניין מאוד. מפה הלכה. הלכה? שמעתי, אבל זה הגיע אפשר כנראה להתווכח, כיוון שזה הלכות שאין להן אפשרות של קיום מעשי, בדרך כלל לא קובעים בהם, לא פוסקים בזה. אבל שמעתי שהלכה כרמב"ן בזה.
מה, הרבי מלובביץ' מנסה לעשות את זה בצורה
בדרכי נועם? זה משהו אחר. האם יש מצווה לכפות את אומות העולם מכם שבמצוות בנועם?
לכפות
איכול
אם יש לך
שיניים. השאלה אם אני חייב. נגיד יש לי שיניים. האם אני חייב עכשיו להכריח את כל העולם כולו, כל כדור הארץ?
זאת אומרת, אם היינו ארצות הברית.
כן.
אז אם היינו צריכים לקוף את כל העולם.
כלומר, נגיד שאלה אחרת, כשנהיה ארצות
הברית. אנחנו עוד
מעט ארצות. זאת שאלה שיכולה להיות מעשית בעוד כמה זמן. כמה זמן, אני לא יודע, כן?
עד שהיהודים יגיע בארצות הברית, יהיו כן, לא,
אבל לפי הפרוטוקול של זקני ציון, אנחנו כל הזמן ארצות הברית.
כן.
אנחנו כל הזמן ארצות הברית, אנחנו ארצות.
אנחנו כל הזמן
בשלטון. זאת שאלה גדולה. הכל פנים, הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר שזה לא נכון, לא מתאים לזה מקום.
הוא אפילו לא מנסה לראות
אסמך מה הרמב״ן. לא, זה כנראה תלוי במחלוקת בין הרמב״ן לבין הרמב״ן לגבי כיבוש ארץ ישראל. הרמב״ן אומר שמצוות המלחמה בשבע עממים, ככה כנראה הוא מתכוון, זה בגלל שהם עובדי עבודה זרה. ולדעת הרמב״ן, המצווה להילחם בהם זה בגלל שהם תופסים את ארץ ישראל. ואומר הרמב״ן, אבל אם הם יברחו, אין מצווה לרדוף אחריהם.
אם הם יפסיקים עבודה זרה, אם
כן. כן, כן, זה ברור. זה כנראה סובב מסביב לשאלה הזאת. כן. היהדות מכירת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבהרו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, להיערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית, זאת היא כל מגמתה. שוב, אני באותה נקודה. הרב אליהו בן המוזג מאשים את הרמב״ם בהשפעה של האסלאם בנושא הזה. ככה הוא אומר, זה השפעה של כן, הוא אומר, זה השפעה של האסלאם.
הוא חי בהשפעה של הנצרות.
זה גם נכון. הקולניות המעשיות שלה באות למלאות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפעתה לחיים מהידה האלוהית התאורה אל הידה האלוהית שלה, ברוח, בשכל ובמעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם, ובייחוד בחיי הלאום כולו. טוב, זה בעצם סיכום של מה שראינו בפסקה הראשונה, בפרק א', כן? שכנסת ישראל רואה את עצמה ככלי הקיבול של, של השכינה. ממילא השלחה של כל מה שאמרנו, ישנה בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של ידי האלוהית העליונה בעולם, כי בישראל. רוח שונה מרוחות כל העמים, אשר תחת כל השמיים, מוכר שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת הנאותה לו, כלומר מצוות, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה רוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מכל העמים, מרוח כל העמים, לא נשלל בזה בשום אופן, לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו היא שווה לכל האדם, ומצידו היא זקוקה גם לכלכלה התרבותית, לצידה הרוחני, וכל המזון הרוחני אשר לכל האדם במצוע זה, אבל כלכול זה לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. כלומר, יש סוג מסוים של התנהגות, של מזון, שמיוחד לעם ישראל, ושאנחנו לא יכולים לוותר עליו, גם אם שאר העמים יכולים לוותר עליו, מי יהיו השכחות לזה, שאנחנו נלמד אותם בעזרת השם בעוד חודש. אני יוצא למילואים לחודש, וחוזר רק בדלת בטבת, אלו הוא, ה-31 בדצמבר. אחי, יצא.